שלום לכולם. אנחנו חייבים היום תשובות. היום מחפשים תשובה לשאלות רבות וכבירות על פרק הסנדוויץ' שלמדנו עליו בפעם הקודמת. שאלנו ארבע שאלות קשות, בעיות רציניות ביותר על אהוד בן גרה, שהוא בעצם השופט המרכזי של פרק ג'. למה פירוט כל כך נרחב? בפרט שאנחנו רואים שבפרק, באותו פרק, לפניו ואחריו, קיצור נמרץ. אז רואים שדברים בגו, זאת אומרת, לא סתם העריכו בדברים בסיפור עליו. למה צריך כל כך הרבה פרטים? והפרט השולי ביותר בכל הסיפור הזה זה הפרשדונה. ויצא הפרשדונה, מה עשו מהפרשדונה הזה כזה עניין? והדבר, שתי שאלות ששאלנו על מה שקרה פה. מה קרה? איך קרה כדבר הזה שעגלון נרצח? אהוד רוצח את עגלון, ואחרי זה מגייס צבא. לגייס צבא, ראינו בעליל שזה לא איזה צבא שחיכה לו באיזה נון צדי, שהוא רק מגיע לשם, אומר, חבר'ה, עכשיו נקמת ישראל במואב. הם לא חיכו לו בשום מקום. הראיה שלא חיכו לו, כי היה צריך לתקוע בשופר בהר אפרים. הר אפרים זה שטח ענק, ולתקוע בשופר זה לעורר תשומת לב. אם הוא היה מגיע לאיזה נון צדיק, כמו אצל גדעון למשל, שאנשים חיכו לו בגבעת המורה למעלה, אז הוא חוזר מהריגול שלו למטה עם הנער, מגיע, ויאמר, קומו, כי נתנה בשם, קומו. זה לא צריך לתקוע בשופר, הם פה, תגיד, תדבר אליהם. תגיד, קומו. אם הוא צריך לתקוע בשופר, משמע שהוא צריך לעורר תשומת לב, הוא צריך להזעיק אנשים. זה דבר שלוקח לו לפחות ארבעה ימים, אם לא יותר. ארבעה ימים. מואבים יש להם מספיק זמן לגייס צבא גדול, לתקוף את ישראל, לא לחכות שהם, ספרתי על האמריקאים, שמראים איך הטייסים שם כשהתנגשו ברונלד רייגן. למה מואבים לא עושים אותו דבר? מה, הם לא חפצי חיים כמו האמריקאים? ורואים שהם לא גייסו צבא מזה שנהרגו רק 10,000 איש, אומנם שמנים ואנשי חיל, אבל זה כלום, זה מספר זעום לעומת מלחמות אחרות. ולמה מואבים לא עושים את זה? ועוד שאלה נוספת, מה שקרה, שאהוד בן גרה ארגן לנו שקט ל-80 שנה. תחשבו שזה יותר מקיומה של מדינת ישראל הרבה. עוד כמה שנים טובות, עד שיהיה לנו 80 שנה. ומדינת ישראל הייתה מוכנה להסתפק ב-15 שנות שקט. תהיה לנו קצת שקט, להתבסס כלכלית. אחר כך דבר איתנו על איזה מלחמה פה ושם. מדהים, מדהים. איך הוא עשה את זה? שקט 80 שנה. לא פרופורציונלי לכמות האנשים שהוא הרג. והשאלה האחרונה ששאלנו הייתה המבנה הספרותי של הסיפור, שאנשי ביקורת המקרא טוענים שיש פה סיפור מולבש. כן? יש פה איזו הלבשה על הסיפור. הסיפור המקורי הוא סיפור חילוני, אין בו אלוהים, ובאים הדתיים ומציירים לכיפה וסמטיציות, הוא למד אצלנו בישיבה, בוגר מוסדנו היקר, למד במכון מאיר, וכן הלאה וכן הלאה. נתגאים בו. איך מיישבים את המבט הזה, הקלוקל? עד כאן השאלות. הגיע הזמן התשובות. כדי לענות על התשובות, ועכשיו השיטה שאנחנו לומדים, השאלות הן תמיד חובקות אחת את השנייה. זאת אומרת, כדי להרגיש שבאמת קנענו לאמת, אנחנו מבינים נכון את מה שמסופר פה, התשובה צריכה להיות כללית. מענה לכל הבעיות גם יחד. לא נשארת אף שאלה ללא מענה הולם. הכל מתלבש אחד בתוך השני. אז בואו ננסה לצייר לעצמנו למה לא הבנו, כנראה משהו פה לא הבנו נכון. אם אנחנו לא מבינים איך המואבים מתנהגים, נתחיל ממה שקרה. אז כנראה שלא הבנו נכון. ושוב, שיעורי בית. אני מורה בבית ספר, בשלב הזה של השיעור, נותן לילדים שיעורי בית. גם אם השיעור יסתיים באמצע, אני אומר להם יפה, למדתם יפה, קיבלתם שיעורי בית באמצע השיעור, יש לכם עכשיו הפסקה ארוכה. מה השיעורי בית שאני נותן להם? אני אומר, לכו הביתה. קחו גזרי עיתון, ותבנו במחברת כותרת לעיתון הערב של מואב, אבן מקיר מואב תזעק. מה הייתה הכותרת בעיתונים של מואב ביום שלמחרת? תנו רעיונות. כתוב כותרת. הדביק הזה באותיות של עיתונים, עושים את זה מאוד יפה, ילדים מאוד אוהבים לגזור אותיות, להדביק. גזרו אותיות, כותרות, כותרת לעיתון של מואב למחרת. מה דעתכם? מה תהיה הכותרת בעיתונים?
פצוע קשה.
ואבא נפצע קשה, אתה חושב?
אם מת, זה מוריד את המורל.
יפה. יפה מה, לא חשבנו על זה. גורמים הקרובים אל המלכנו האהוב מוסרים שמצבו אנוש אך יציב. יציב אך אנוש. לא שומע. מתלוצץ עם רופאיו, בדיוק. מתלוצץ עם רופאיו. אבל זה לא תהיה הכותרת, כפי שאתה מבין. נכון? ממשלת מואב מודיעה בתדהמה, כי... מה קרה? מה? הלך המלך. לא. מה הכותרת? נו, נו כותרת. חוסל זה לא. זה משפט שבעיתונים שלנו יהיה כתוב. אהוד בן גרה חיסל את עגלון מלך מואב. זה משפט יפה. לעיתונים ישראלים בצד השני. בגידה. הבגידה. יפה, זה כותרת מרשימה. הבגידה. מה עוד? סימן שאתם לא קוראים עיתונים. רצח בעליית המקרה. זה נשמע כזה כמו הספרים של אגת הקריסי. רצח בעליית המקרה. זה כותרת, נכון? ככה צריך להיות כתוב. בגידה, רצח בעליית המקרה. אדוננו מלכנו האהוב נרצח. הוא כאן נפש על ידי בוגדד באותיות הקטנות, יהיה כתוב למטה. הישראלים הבוגדנים. אם זאת הכותרת, באמת כל השאלות במקומן. לא מבינים אז איך הם מתנהגים. אלא צריך להבין שהכותרת לא הייתה כזו, אלא כמו שאתה אמרת. חזור על הכותרת שלך. שנייה. לא. יפה מאוד. בצער רב וביגון קודר, הננו מודיעים לכם נתיננו הנאמנים, אדוננו, עגלוננו, מת. זאת אומרת, הם לא הבינו שהוא נרצח. תדהמה. רגע, עכשיו אתה שואל שאלות, איך לא שמו לב? קודם כל, אם הם היו חושבים שזה רצח, אם היו מבינים שזה רצח, לא ייתכן שהם לא היו מגיבים בפרעות, לפחות כמו האמריקאים. לכן בגדלי התאומים, ראית איך האמריקאים מתנהגים. למה הם מסוגלים כשהם כועסים? אז אם המואבים היו מבינים שרצחו להם, הבוגד, בגד, היהודים הללו רצחו את מנהיגם, הם היו נכנסים בנו שחבל על הזמן. יש סיפור ידוע, אחרי מבצע אנטבה, אשתו של שרנסקי, אביטל, ניסתה לשכנע את נשיא המדינה דהיום, אז היה שר הביטחון שמעון פרס, הלכה אליו ואמרה לו, כמו שצהל יכול להגיע עם זרוע ארוכה עד אוגנדה ולשחרר את השבועים, שלח צעיר את מטכל על גג בית הכלא ותביא את אנטולי לפה. אמר לה שמעון פרס, מיידלה, רוסיה זה לא אוגנדה. אם אנחנו נתגרה ברוסיה, אז אין מדינת ישראל למחרת. לא יהיה לאן להביא את אנטולי, יישאר באוויר עם ההליקופטר. צריך להבין מה זה להתגרות, מה זה התגרות. אם היו מתגרים במואב, אם מואב היו מבינים שהישראל מורדים בהם ורוצחים את המנהיג שלהם, בוודאי הם היו מגייסים צבא אדיר. ונכנסים בנו, כמו שהם כבשו אותנו בעזרת המלאק והמון. ברור שהם היו, זאת אומרת, למה הם לא עשו את זה? למה הם נשארו רק עם 10,000 שמנים ובריא ואנשי חיל? ולא עם 100,000, 120,000, 150,000? כי הם לא הבינו שזה רצח. הם לא הבינו שזה רצח. עכשיו השאלה הגדולה, איך אהוד בן גרה הצליח לעשות רצח שלא יתפס כרצח? הרצח המושלם. יפה, עכשיו אנחנו מתחילים לראות שהשאלה ששאלנו למה צריך פרטים, נכון? מה הערך של הפרטים המרובים המסופרים בסיפור? הכל עכשיו מתיישב. כדי להסביר לנו איך אהוד בן גרה הצליח לעשות דבר כזה פלאי, שזה לא יתפס כרצח, כי אוי ואבוי אם זה היה נתפס כרצח, אם היו מבינים שזה רצח, אוי ואבוי מה שהיה קורה. עכשיו מספרים את כל הפרטים. ולכן עכשיו אנחנו נקרא מחדש, אלא אם כן אתם רוצים לשאול עוד שאלות, להעיר איזה הערות, נקרא מחדש את הסיפור, ואז תראו איך כל הפרטים מסבירים איך הוא עשה את זה, איך זה הצליח לו, איך הוא הצליח לרצוח בלי שזה יתפס כרצח, ולמה כל כך החשיבו, נתנו לזה מקום כל כך גדול ומשמעותי. הערה. האמריקאים נכנסו להלם, אבל תראה, חז"ל אומרים, שמביאים משל, שכלבים רבים זה עם זה, שונאים זה את זה, בטח אם יש להם צלחת אוכל אחת, אבל כשהם שומעים את הוווו של הזאבים, הם נהיים חברים. בסדר? אז גם המואבים יכולים לרגע הלם, נכון? רואים את אדונם שוכב עם סכין בבטן, חתכו לו את הגרון, מה שתרצה, יהיו בהלם, זה בגללך, אתה אשם, חרס, אל תריבו עכשיו, עוד שנייה שחיתו גם אתכם. אם שחטו את המלך, אז אתם הבאים בתור. הם חייבים לעשות משהו עם עצמם, הם חפצי חיים הם, והם חפצי חיים. אתה מבין שהם לא מתכננים התאבדות המונית עכשיו. אז ברור שהם, האפשרות היחידה הזו שפשוט לא הבינו שזה זה. אגב, רוצים ראייה לדבר? לפני שנראה את הפרטים, תסתכלו מה קורה כשהם נכנסים פנימה. אחרי זמן שהם המתינו עד בוש, שבהמשך נראה למה, הם המתינו עד בוש, הם נכנסים, והנה, המילה הנה, מילה מדהימה, אנחנו נקרא אותה אחר כך לאט, והנה, הם בחילו רעדה, הם נכנסים פנימה, לא מבינים למה הוא לא פותח להם את הדלת, כבר אחרי שהם דופקים לו בדלת ומדברים אליו, ומנסים, ואין תשובה ואין תגובה, וכאשר הם פותחים את הדלת, והנה אדוניהם נופל ארצה מת. מה הם ראו? שמן היה, אכל יותר מדי, התעמץ מדי בשירותים, וקרע את הקרקשתא. הסתכלו בהלכות דעות של הרמב״ם, שהרמב״ם מייעץ לכל אדם לא להתעמץ בשירותים, יש כל מיני חומרים שעוזרים לעיכול טוב, לא להתאמץ כי זה מסוכן. אפשר לקרוע את הקרקשתא. מה זה קרקשתא? אינני יודע. שריר שכנראה מחזיק את פי הטבעת או משהו כזה. רפואה של הרמב״ם. והם מבינים שהוא מת מסיבות טבעיות. איפה הסכין? נעלמה, אתה שואל.
איפה הכניס אותו
בהתחלה? זה תכף נראה. זה תכף נראה. בסדר? עד כאן רואים שהתמונה הזאת היא התמונה הנכונה. זה המצגת, לכן הם גם לא חשדו בשום דבר, ולא גייסו צבא, ורק מה שעוד לא הבנו, איך זה נהיה מפלה ל-80 שנה, שקט ל-80 שנה. במדינת ישראל המודרנית, גם זה רק באישור המשפחה. מעניין מה שאת אומרת, אבל בוא נשאיר את זה לסוף, בסדר? נשאיר, עכשיו נתחיל לראות איך אהוד הצליח לעשות את זה. בוא נלך שלב אחרי שלב. וזה יהיה השלב האחרון, איך אהוד הצליח להסוות את זה כך, או איך הם לא גילו את זה. איך הם לא גילו. נכון, יצא דם. יצא דם, אבל מהרקטום. המקום המקונה הרקטום. בוא נראה את כל הפרטים מההתחלה. בוא נקרא את כל הסיפור. קדימה. פרק ג' אנחנו מתחילים, ועכשיו אנחנו כמובן קוראים כל פרט ומקבלים תמונה מעודכנת. מה קרה פה? ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב 18 שנה. אני קורא מפסוק תתווה. ויצעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני להם מושיע את אהוד בן גרה בן הימיני, איש איתר יד ימינו. וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב. פה בפסוק הזה יש לנו שני פרטים מוזרים. קודם כל, וישלחו בידו, אמרתי זה כנראה שנים רבות. למה? כי הוא רוכש את אמונו של המלך. זה לא דבר שיכול לקרוא בפעם ראשונה. למה שהוא יסתגר איתו? אז הם שולחים בידו מנחה זה ומסביר לנו איך הוא הצליח להגיע למצב שהוא יסתודד איתו לבד. כי בלי זה הוא לא יכול לרצוח אותו בלי שזה יתפס, בלי שילמד. אם היה עד ראייה או משהו מהסוג הזה, מישהו היה שומע צעקה, אם הייתה צעקה, אז היו חושדים. אז ודאי שלא יכול להיות עדי ראייה לדבר. מה זה איתר יד ימינו ולמה זה מסופר? אז כולם מלומדים שלמה זה מסופר, כי להסביר שעל פי זה הוא יכול היה להחביא את החרב בלי שהיא תתפס. אבל זה לא הסבר טוב. למה? כי איפה הוא יחביא את החרב? בוא נראה בפסוק הבא. ויעש לו אהוד חרב ולשתפיות גומד אורכה ויחגור אותה מתחת למדיו על ירך ימינו. כן, אז אם חשבנו שזה חרב ארוכה, אז זה מה זה משנה אם היא על ימין או על שמאל, יראו אותה. אבל היא חרב כזאת שהיא גומד אורכה, נכון? בוא אני אזיז רגע את הדבר הזה. הוא חוגר אותה פה. על ירך ימינו, הוא לובש סמלה, כמו אצל ימינו שלובשים מכנסיים, שם אותה פה. אז זה משנה אם זה פה או פה? יש איזה הבדל? מישהו בודק פה? אין, לא, לא משנה. את חטאיי אני מזכיר היום, יום אחד הגעתי לאיזה קניון בלי לפרט איפה, שלא יפטרו את השומר, זה גם היה לפני הרבה שנים, זה כבר לא אותו שומר מן הסתם, עובד קבלן, לא מזיק מעמד כל כך הרבה שנים, והייתי עם אקדח, אבל הרישיון נשאר בבית. אמרתי, מה אני אעשה? אמרתי, אם זה יצליח ליהוד בן גרז, יצליח גם לי. הלכתי לשירותים, קשרתי את האקדח, על ירך ימיני למטה, כאן במיוק במפסעה. אני נכנס לקניון, בביטחון עצמי מופרז, השעונים מצלצלים, הכל שמה קופץ, בוא נעש לך אקדח. אמרתי, לא. הוא בודק אותי, בודק, 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 לא מוצא אקדח. טוב, תעבור. אז למה זה צפצף? הוא שואל אותי, אני יודע. טוב, לפעמים יש תקלות. שומרים את הפעילות כמו שצריך, תלמדו. כן. אז זה, אל תדאג, היום כשמצפצף כבר בודקים, כמו שצריך לבדוק, אבל חוץ מזה, הרבה פעמים אני נכנס עם אקדח ומחכה שיצפצף. אז הוא אומר, למה אתה לא אומר לי שיש לך אקדח? אני אומר, אתה צריך, זה התפקיד שלך לגלות. אם אני אגיד לך, יש לי אקדח, אז מה? מה עשינו? בבדוק את הערנות שלך. צריך לבדוק את זה. אבל כשרוצים להבריח, לא מסובך, צריך להיות מאוד חכמים בשביל לתפוס אנשים שרוצים באמת לעשות משהו רע. וברוך השם, מדינת ישראל, שאנשים חכמים ששומרים עלינו, שירבו כמותם. והקדוש ברוך הוא מעל גביהם. שומר על גבי שומר. שישמור על השומרים. עושים חסד גדול עמנו. צריך שיהיה להם עזרה משמיים. אז זאת אומרת שזה לא משנה, זה שהוא ייתר יד ימינו, זה לא משנה למקום של ההחבאה של הסכין. כי זה סכין, זה לא חרב. גדולה, אנחנו מדמיינים חרב, אבל זה גומד אורכה. מה זה גומד? זה ככה, שיבר. והוא מתחת למדים במקום פנימי, אז אף אחד לא חושד שיש שם חרב, ולא מצפצף שום דבר, לא בודקים לו את זה. וגם יש אמון, עד שהוא לא הרגיש שיש אמון, אז הוא... וסביר להניח שהוא נשא את הסכין הזה על יריחו כל הזמן. חיכה להזדמנות. חיכה להזדמנות. אז למה מספרים שהוא יתר יד ימינו? מה זה יתר יד ימינו? שמאלי, מלידה? לא. בואו תסתכלו בשופטים פרק כף, שופטים פרק אף, אנשי בנימין, הוא הרי איש ימיני, נכון? מעניין, קוראו לו איש ימיני ומשתמש ביד שמאל. ימין או שמאל. בפרק כף, סליחה, אמרתי פרק חת, פרק כף, בספר שופטים, מתוארים אנשי בנימין, 700 איש, תראו פרק כף פסוק תתוו, והתפקדו בני בנימין ביום ההוא מהערים 26,000 איש שולף חרב, לחרב, לבד מיושבי הגבעה, התפקדו 700 איש בחור. מכל העם הזה 700 איש בחור, איתר יד ימינו, כל זה קולע באבן אל השערה ולא יחתי. קולע באבן אל השערה ולא יחתי. שמים לב? מה הקשר בין איתר יד ימינו לבין קולע באבן? זה משהו שקשור אחד לשני. אז גם הוא כנראה שריד של אותם אנשים, אגב, בשיעור הקודם, מי שהעירה, למה הוא לא נעזר בשבט שלו? להזכירכם, אין שבט בנימין. סיפור פילגש בגבעה שמסופר פה, שעכשיו הצצנו בו, קרה לפני אהוד בן גרה. קרה לפני. אחת הראיות שזה קרה לפני זה אהוד בן גרה. קודם כל, זה שהמואבים יכולים לתקוף את עיר התמרים ולכבוש אותה למי שייך את עיר התמרים, לבנימין. יש וקום, הם יכולים להיכנס. אין שבט בנימין. שבט בנימין הפך להיות ל-400 משפחות פה ועוד איזה 200 משפחות שם. אין, הם מפוזרים. על שטח גדול. אז הוא לא יכול לפנות לשבט שלו, כי אין שבט שלו. עם 600 איש הוא לא יכול לעשות שום דבר. לכן הוא פונה לשבט אפרים. מבקש את עזרתו, מבקש את עזרתו. אז אנשי בנימין, והנה הוא אחד מהשרידים של יתרי יד ימינם, 700 קלעים, שהם יתרי יד ימינם. למה קלה צריך להיות יתר יד ימינו? מה זה קשור? איך זה קשור? אז גם פה, במקרה, החינותי בראש, כף הקלע. בואו נביא לכם, הנה קלע, תכף נעשה פה שימוש. רק תבינו מה זה אבן קלע. האבן קלע הזאת זה אבן מקורית, אורגינלית, שנמצאה באזור לחיש. עכשיו רואים, קודם כל זה אבן שלא נמצאת באזור, מישהו הביא אותה לשם, זה אבן דולמית, אני אעביר את זה ביניכם, אתה תרגישו את המשקל שלה, זה אבן מאוד מאוד קשה, שאיבדו אותה להיות עגולה כדי שתהיה אירודינמית. עכשיו, בתמונות של סנחריב, על המצור שהוא עושה בלחיש, הוא צייר את זה ככה, הציירים שלו ציירו את זה מדויק, הוא, מתי אפשר להעביר את זה, ככה פה תעבירו. ופה גם יש חלוק נחל, אתה אומר, דוד המלך לא היה לו זמן להתחיל לשייף אבני דולמית, תרגישו את ההבדל במשקל. כן, תעבירו גם את זה. תרגישו את ההבדל במשקל. דוד המלך לא היה לו זמן להכין אבן דולמית, אז הוא לקח חלוק נחל. אבל חלוק נחל הוא יותר, הוא פחות פסיבי, פחות מסיבי. עכשיו, בתמונות של האשורים, רואים שכדי לכבוש עיר מבצר, כדי לכבוש עיר מבצר, צריך קשתים וקלעים, שירו אבנים אל החומה, אל המקום שהמגינים עומדים וזורקים עליהם כל מיני דברים, ושופכים עליהם ויורים עליהם חזרה. ורואים שהקלעים עומדים יותר רחוק מהקשתים. וממש רואים את האבנים האלה בציור. יש להם ערימה כזאת, כזאת פירמידה מסודרת עד גובה הברכיים, של איזה ערימת אבנים לידו, והוא עובד עם הקלע, מחזיק את הקלע ביד, לוקח אבן אחרי אבן, מכוון, מכוון, סיק, מעיף על החומה למעלה. זאת אומרת שזה מגיע לטווח של בערך כ-200 מטר. טווח אפקטיבי, 150 מטר. תארו לעצמכם, אנשי בנימין קולעים בבן אדם במרחק של 150 מטר בסערה ולא יחתי. בסערה ולא יחתי. בת דודתי הייתה מדריכת בית ספר שדה לפני שנים רבות. אפשר לשים, אפשר להעביר לבנות. לפני שנים רבות, שיש לי משהו כאן הם יקחו. היא הדריכה פה באזור בעמק הילון, עמק העילה, וכשהיא לימדה על דוד המלך, אז היא הוציאה מהתיק קלע כזה, שזה נער ערבי פעם אחר לה וכמה גרושים, איזה כפר ערבי שהסתובבה שם, והיא אמרה להם, הנה, אם זה דוד לקח חלוק נחל, בדיוק הייתה אז עלייה מאתיופיה, עליית שלמה, מבצע שלמה, היה שם נער אתיופי, אמר לה, מדריכה, תביא לי, נתנה לו, הלך שם אבן, מרחק של איזה 150 מטר, בערך בגודל של הראש של גוליאת כזה, ככה, בומבה כזאת, אחר כך אני אקח את זה, שיר את זה שם. והוא לוקח את הקלע, שם לעצמו, בוחר לו איזה חלוק אבנים, עושה עם פלאק, משחרר, ובול, פגע. כל החבר'ה מחאו לו כפיים, שאלו אותו, שואלת אותו, איך אתה הצלחת? אז בגונדה ראיתי צריך לחצות ג'ונגל, להגיע לבית ספר. אז אבא לימד אותי לזרוק, שאלו אותו, נו, והוא אומר, כן, הרגתי שני צבועים ונמר. נמר חוטף דבר כזה בראש, זהו, זה מכה אחרונה, מה שנקרא, לא צריך לשנות לו. ואני גם, לפני שנים רבות לימדתי באלי. הייתי נוסע באוטובוס מירושלים לאלי, עוברים דרך עטרות, דרך קלנדיה, דרך אלביר, רמאללה, כל היום יש עוקף, אתה לא נוסעים משם. והאינתיפאדה הזאת היו זורקים אבנים. אחר כך למדו גם לשים מטענים ולראות. זרקו אבנים, בדרך כלל נערים. כמה שהיה איזו חופשה, סוכות, אני חוזר אחרי החופש, ואני רואה ליד הנהג יושב בחור אתיופי, מגיעים לקלנדיה, בום, שומעים אבן פוגעת באוטובוס. האוטובוס עוצר על המקום, הנהג פותח את הדלת, הנער האתיופי טס החוצה, קופץ מהאוטובוס, ואני רואה מהחלון איך הוא רץ תוך כדי ריצה, הוא מרים אבן ככה, תופס אבן מהרצפה, דק, זורק על הנער הערבי, בום, פוגע לו בגב, אני רואה את זה הכל בזווית, בחלון של האוטובוס. משקיב אותו על הכביש, תופס אותו כמו שתופסים את זה, אנטילופה ככה, מעלה אותו לאוטובוס. בכניסה לאוטובוס יש איזו זקנה מרוקאית, איך שהוא נרחנה, מגיעים למחסום, האלה שם, אנשי בגב המפועקים, אומרים, אוח, עוד פעם הבאת לנו אחד, מה נעשה איתם? כבר אין להם כוח, כל יום הוא מביא להם איזה נער כזה שהוא תופס. מדהים, מדהים, איך שזה עובד. מי שיודע לזרוק ולקלוע, זה דבר. למה הם צריכים להיות יתרי יד ימינם? מה היתרון של קלה? היתרון של קלה זה הטווח. הוא נמצא בטווח של 150 מטר. הוא כל הזמן ינסה לשמור על הטווח הזה, כי זה היתרון שלו. בטווח קצר הוא לא שונה מחירניק רגיל. אבל ב-150 מטר הוא מסובב ומפליק למישהו,
זה מכה בראש כזאת, גומרת חייל. ולכן בני בנימין בסיפור פילגש בגבעה, הצליחו להפיל אותם 40 אלף איש, ולהם לא נפגע אף אחד. העובדים חכם ונכון, כל הזמן שומרים טפחים, לעומת הקלעים, מה ינסו לעשות אלה שחוטפים את האבנים בראש? ינסו לקצר טווחים. ינסו להפתיע אותם. עכשיו בוא נדמיין לעצמנו, נכון? הוא מחזיק את הקלע ביד, בוא נזיז רגע, הוא מחזיק את הקלע ביד, וזה היתרון שלו, שהוא בטווח של 150 מטר, פתאום מזנק עליו איזה לוחם אויב, ומנסה להטיז את ראשו, או לכרות את ידו, או משהו כזה, לתקור אותו. עכשיו מה הוא יעשה? יזול את הקלע, ישלוף את החרב, אם הוא עושה שתי פעולות כאלה, עד שהוא יספיק לעזוב את הקלע ולהוציא את החרב של עצמו, כבר הראש לא יהיה לו על הכתפיים. כן? אדם שהוציא רישיון לאקדח, אומרים לו, אם אתה לא תצליח, תוך שתי שניות, להוציא את האקדח, לדרוך אותו ולראות שני כדורים, חבל על הכסף לקנות אקדח. זה רק יעבור לצד השני. צריך להיות במיומנות גבוהה. אבל בוא נגיד, הוא כן הצליח. זרק את הקלע, שלף את החרב, התחיל להילחם, הרג אותו. עכשיו איפה הוא יצא את הקלע שלו? נעלם לו הקלע, נכון? אין לו קלע. אז מה הוא עושה? אז הוא עושה לעצמו מאבטח. גם לפעמים יכול להיות בהתלהבות של זריקת אבנים, הקלע יעוף יחד עם האבן. אז עושים לנו לולאה קטנה, חברים לזרת, נכון? הקלע נמצא לו פה. עכשיו הגיע אחד, ותוך כדי שהוא ככה סובב ומנסה לזרוק, מפתיע אותו איזה מישהו, נכון? אז ישלוף את החרב ויתחיל לעשות ככה עם החרב. אי אפשר. לכן מה הם עושים? חייב להיות יצר יד לימון. זאת אומרת, היד הזאת היא משמשת רק לזריקת אבנים. כל היום הוא מתאמן לזריקת אבנים. זו יד חזקה מאוד, היד ימין. והשריר שצריך לפתח זה השריר הזה. זה השריר שעוזר לו לידות את האבן. רוצים לראות עד גמה? אתה לא מפחד, נכון? צריך לקחת את האבן בפנים, לשים אותה, ומסובבים במהירות, ואחורה. כן? מעיפים חזק, ועוזבים את היד, עוזבים, ואלה שיודעים פוגעים. לכן הוא לוקח את היד, שהוא לא מתאמן, קושר אותה מאחורה לחגורה, איזה אבנט או משהו כזה, תשימו לב שהתנועה, שאדם עושה את התנועה הזאת מהיד מאחורי הגב, השריר הזה נמתח. זאת אומרת, זה גם מפתח לו, גם כשהוא לא זורק אבנים, הוא מחזק לעצמו את השריר הזה. ומצד שני, כל הפעולות שהוא עושה ביום יום עם יד שמאל. והחרב תהיה גם היא פה בצד ימין. עכשיו בא איזה מישהו, הוא עסוק בלזרוק אבנים, בא מישהו, הוא מיד שולף את החרב ועומד מולו. דוקר אותו, מזה לא, מטיז לא, מגן על עצמו. הקלע נשאר לו ביד, הוא לא צריך להזיז אותו, יותר מזה, יש לו עוד יד עם אבן בפנים, הוא גם חוץ לשבזיק, לוקח לאחר אותו גם בומבה על הראש עם האבן, וסגר העניין. יעילות הכרחית. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שיד שמאל שלו היא מאוד חזקה, ויד ימין לא מושבטת. כן? הוא יכול להשתמש בשתי הידיים, בעוצמה גדולה מאוד. ותכף תראו למה זה חשוב בשביל הסיפור של עגלון מלך מואב. בואו נחזור הלאה, נמשיך. שהוא קושר, היד נקשרת לאחור, אין משון קשירה. נמשיך לקרוא. והוא עושה לעצמו חרב, ויעש לא אהוד. המילה לא מילה מיותרת. ויעש אהוד חרב אל השטפיות. מה זה ויעש לא? מה זה ויעש לא? מה אתם יודעים המילה לא המיותרת? מה? מותאמת אליו, בדיוק. מתאימה? לא. זאת אומרת, למשימה המיוחדת שהוא לקח, אתם שמים לב, צריכה להיות שטוחה, אין לה בליטות, אין לה אובי, כי אם יהיה לה אובי, אז היא תעשה חור גדול בבטן, שפך דם החוצה. הוא לא רוצה שהמעיים ישפכו החוצה, הוא רוצה שההפוך, שהצועה תצא למטה. וחדה ביותר, כמו שאמרתי, סכין יפני משני הצדדים, מושחז משני הצדדים כמו סכין יפני, סכין ניתוחים, כמובן שפיץ דוקר שיכול לחדור בקלות, ובדיוק ככה, כמו זה. בדיוק כזו. או, שלא תדע מצרות. סכין יפני. אתה יודע מה זה סכין יפני? מושחז שני הצדדים. תכף נראה, נדגים עוד רגע. בסדר? אתה תראה במו עיניך. לא ישארו שאלות. ממשיכים לקרוא. בבקשה.
אז רגע, רגע, לא אמרנו את המילה לא. אז אמרנו לא מותאם לייעוד שהוא מייעד לה, למה שהוא צריך אותה, מותאמת בדיוק למשימה. מה עוד המשמעות של היעס לא? מה עוד משמעות יש למילה לא בעברית? לא ולא לאחרים. זאת אומרת, אף אחד לא יודע. הוא לקח את המכתב, את הסכין, פתיחת מכתבים של האבא שלו, בלי שאבא שלו ידע מזה, שום דבר. הוא לא סיפר לאף אחד על התוכניות שלו. אם חלילה הוא היה מספר, והדבר הזה היה זולג, ואיכשהו המואבים היו מבינים שיש פה איזה ניסיון לרצח או רצח, אוי ואבוי מה שהיה קורה. זאת אומרת, הוא לא שיתף אף אחד עד שהוא לא השלים את המשימה, איש מבלעדיו לא יודע על תוכניותיו. רק הוא והקדוש ברוך הוא יודעים שהוא הולך לרצוח את עגלון. למה? כי כנראה שההס הזה שהוא אומר, עגלון, יש לו כנראה על מה לסמוך. הוא משחק שם כנראה על חוסר אמון שיש לו לשרים שלו, וכנראה שרכישת האמון שמצליח אהוד בן גרה לעשות, זה בעקבות הלשנות כאלה ואחרות, מספק לו מידע. אז כמו שאהוד עושה את זה, גם אחרים יעשו את זה. אסור לו לגלות את זה לאף אחד. ויקרב את המנחה, כן, ויגום את אורכה, ראינו, יחגור אותה מתחת למדיו על ירך ימינו, מובן גם למה. בהמשך תראו. ויקרב את המנחה לעגלון, מלך מואב, ועגלון מלך, ועגלון איש בריא מאוד. מה פירוש בריא מאוד? שמן מאוד. איך אתה יודע שזה שמן ולא healthy? ולא בריא, לשון בריאות. חלום של יוסף, נפלא מה שאת אומרת. החלום של פרעה, לא של יוסף. שיוסף פותר. פרעה חולם, ומה הוא רואה? פרות בריאות, עבות בשר, שמנות ביותר. שם סמל לשובה ולשפע שיהיה במצרים. אז גם פה איש בריא מאוד, כוונה שמן למדי. למה צריך לספר את זה? מה זה חשוב שהוא שמן? נראה הלאה. ויהי כאשר קהילה להקריב את המנחה, וישלח. זאת אומרת, הוא לא מאפשר לאנשים להסתובב לו בין הרגליים. למה? כדי שלא יהיה איזה לינקג', שלא יהיה איזה קשר, איזה תזכורת, הם פתאום יגידו, רגע, היהודים היו פה היום, מסתובבים פה, בטח הם רצחו אותו, יתחילו לבדוק, יעשו בדיקות, יעשו זה, שלא יהיה שום קשר, לכו מפה, שיסתלקו מפה. וישלח את העם נושא המנחה, והוא שב מן הפסילים, אשר בגלגל, אשר את הגלגל, ויאמר, דבר סתר לי אליך המלך. כנראה שהוא עשה עם העיניים, כמו שאמרתי ככה, גלגל את העיניים שמאלה וימינה, יש לי איזה דבר סתר אליך. המלך הבין שלא כדאי שאנשים ישמעו, ונענה לבקשה הזאת, כי הוא סומך עליו, וכנראה לא סומך על האנשים שלו, כי הוא רכש את אמונו במשך שנים. אין אפשרות אחרת, תחשוב. אין שום אפשרות אחרת שעגלון יסתר איתו, ושאנשים של עגלון יסכימו לזה. שום דבר. כן, אבל בהבדל אחד גדול. אצל משה, אגב, גם אצל פרעה רואים שזה היה מאוד מנומס. תסתכל איך משה מנהל את המסע ומתן עם פרעה. ממש פוליטיקה קורית. כי זה גם מה שמשה אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא איש דברים, לא איש דברים אנוכי. לא יודע לדבר. אותי שולחים שלדבר, להרביץ מכות אין בעיה, לא צריך את משה. אפשר גם צפרדע יכולה להוציא את מישראל מארץ מצרים. מכת צפרדעים הייתה יכולה לסגור את כל העניין. שתקרקר להם עד שימותו. נכון? לא צריך. דבר. אז משמע צריך שמשה ידבר, ינהל מסע ומתן. אגב, באיזשהו שלב, פרעה איבד את העשתונות. במכה האחרונה. לפני המכה האחרונה, הוא אומר לו, אתה לא תוסיף לראות אותי יותר. יום, אתה תראה אותי, אני הורג אותך. הוא אומר לו, משה, נכון. זהו, פעם האחרונה, לא ניפגש יותר. אתה תבוא על ארבע, לא אתה. העבדים שלך יבואו על ארבע, הוא נהג בו כבוד. לא רצה להגיד לו, אתה תבוא עליי על ארבע. למה דווקא שם הוא איבד את העשתונות? כי שם משה כנראה משך את החבל יותר מדי, וזה היה נתפס לפרעו כשקר מוחלט. כי פרעו כבר מוכן לוותר, הוא מוכן לתת להם, שילכו מי ומי ההולכים, נכון? הוא כבר מוכן לוותר, שכולם ילכו, ואז משה אומר לו, לא, מה זה, אתה תיתן בידינו עולות וזבחים, כי פרעו אומר לו, תשאירו פה את הבקר, אמרת שזה לא מנומס לשחוט את האלוהים שלנו, נכון? אני הצעתי לכם לעבוד פה, אתה אמרת, זה לא יפה,
הן נשחט את אלוהי מצרים לעיניהם ולא יסכלונו, נזבח את אלוהי מצרים לעיניהם ולא יסכלונו, אז בבקשה, תשאירו את כל הבקר פה. אומר לו משה, לא, אתה טועה, אתה תיתן לנו גם, לא נשאיר פרסה, פרסה לא משאירים פה. תראה איזה התבטאות של משה למלך. כי אנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שמה. אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא ירצה. שמע את זה פרעה, פעם ראשונה שפרעה שומע שבעצם כל העניין הזה זה בלוף אחד גדול. הוא חושד שזה בלוף. כן, איזה מין דבר זה שאתם לא יודעים מה אתם הולכים לעשות? מה קרה? מה עובדי אלילים עובדים את האלוהים שלהם? הם ממציאים. יש כבר איזה שגרה, יש איזה רוטינה. נכון? שמעת פעם על ספר הכוזרי? פרעת קצת? קראת? נכון? הוא חולם חלום. כוונתך רצויה בעיני האלוה, אך מעשך אינו רצוי. אז הוא בא, הוא הולך ועושה הגוי הזה. הולך ומשתדל להיה כומר. נהיה הדוק בדת הכוזרים. ואז הוא ממשיך החלום לילה לילה לא הופיע לו, בלי המילה אלוקים. תשים לב, הפעם השנייה המילה אלוקים כבר לא מופיעה. כוונתך רצויה, אך מעשך אינו רצוי. עד שהוא בעצם תופס בשכל, שאיך הוא יכול להמציא עבודת אלוהים? אם הקדוש ברוך הוא לא יגיד לי מה לעשות, איך אני אדע מה לעשות? וזה מה שמשה אומר לפרעה, ולכן פרעה יוצא מכליו. זאת אומרת, יש פה איזו התנהלות, עם כל זה שיש פה ניסים גדולים, אבל דווקא אתה רואה שפה זה רציונלי. זה מסע ומתן. עד כדי כך שהחרטומים משתתפים בזה, ואומרים לו, תשלח את האנשים, הטרם תדע כי עבדה מצרים, די, תן להם, שילכו כבר. אז אתה רואה שיש איזה משהו אנושי פה. אז גם פה, יש פה, צריך להסתכל, יש משהו אנושי, נכון? יש פה, תכף נראה איפה הקדוש ברוך הוא מסתתר פה בכל הסיפור הזה. אבל בפשטות, זה רצח, מתוכנן היטב, הוא לא משתף אף אחד, אין קיצורי דרך. זאת אומרת, זה לא איזה ויוקו בסנברים. התורה יודעת לכתוב, התנך יודע לכתוב, כשיש סנברים, נס, התורה מספרת. למשל, אצל עתניאל בן כנז, איך הוא ניצח את מלך ארם, קושן רשעתיים, שקיבל כזה כינוי שמתאים לאסד של ימינו. קושן רשעתיים. כמו אבא שלו, פי שלוש. איך הוא התנצח? איך הוא נמצח אותו? כתוב? לא. אתה בטוח שהיה שם איזה נס. איך אני יודע שהיה שם נס? וכתוב, ויתן השם בידם, ויהום, ויהום, ויתה עוז ידו. איך? לא מספרים, זה לא חשוב. היה נס, בסדר. עוד נס. פה לעומת זאת, כשאהוד בן גרה עושה את כל... למה הביקורת המקרא חושבים שזה סיפור חילוני? כי הכל מתוכנן. שחיז חרב, עושה הכל, לא מגלה לאף אחד. תוכנית קומנדו, עולת קומנדו. מסודרת היטב. אני ממשיך לקרוא. למה צריך לספר שהוא שמן? ושימו לב, אהוד בא אליו. נכון? ויצאו כל העומדים עליו. כן? דרסתר לי אליך המלך ויומר הס, ויצאו מעליו כל העומדים עליו. ואהוד בא אליו, והוא יושב בעליית המקרה אשר לא לבדו. ויומר אהוד, דבר אלוהים לי אליך, ויקום מעל הכיסא. למה הוא צריך להעמיד אותו? למה שיעמוד? הוא עשה פעולה שגרמה לו לעמוד על רגליו, לקום על רגליו. וישלח אהוד את יד סמולו, יד שמאל של אהוד בן גרה, זה וחד יד, נכון? דיברנו על זה. מה זה קלה שיתר יד ימינו? יד שמאלו יודעת הכל לעשות. ויקח את החרב מעל ירך ימינו, ויתקעה בביתנו. ויבוא גם הניצב אחר הלהב, הניצב זה החלק הזה, אחר הלהב, החלק הזה, כי ויסגור החלב בעד הלהב, כי לא שלף החרב מביתנו, ויצא הפרשדונה. בוא נעצור רגע פה. למה צריך לספר שהוא היה בריא מאוד, ולמה צריך לספר שהוא נעמד? אז בואו, רגע, אין לנו פה כיסא. יש כיסא, הנה. בואו נביא שנייה כיסא, הפסקה עשה, הרי כיסא. מי רוצה להיות עגלון לרגע? ואני מבטיח לא לדקור אותו. מי מתנדף? קח בחשבון שרואים אותך בטלוויזיה. אז לא. יפה עד מאוד. הנה בבקשה. אתה עגלון, והנה בא אהוד בן גרה לידו, נכון? והוא יושב. אם עכשיו אהוד בן גרה ישלוף את הסכין, מה יקרה דבר ראשון? קוויים, כן, בדיוק, הוא שם יד, אתה משחק יפה. קודם כל הוא רואה, אז מה הוא יעשה? לפני שהוא ישלח יד באופן אינסטינקטיבי, הוא יצעק, רוצה! שם פעם! נכון? יש מי הצעקה? הנה רצח. בוא נגיד שיהוד בגירה יגידו, סתכל שם, סתכל שם, יום, ידקור אותו, נכון? מה יקרה אז? איפה הוא יפגע? איפה הוא יפגע? תסתכלו. מה נמצא קרוב אליו? החזה. בסדר? לכן, הוא לא יכול לעשות את זה כשהוא יושב. כי או שהוא יראה, כי יש קו ראייה, או שהוא יפגע לו בחזה או בלב, ואז תהיה שלולי דם. שלולי דם זה רצח. מיד בגנים. סכין לא נבלעת שם. לכן אין לו ברירה אלא להעמיד אותו. עכשיו, זה הכל פה ללכת. עכשיו אני אמשיך להיות עגלון. מה זאת אומרת איש בריא מאוד? סיפור אספר לכם. לפני כמה שנים גרנו פה בירושלים. הילד שלנו חולה, תינוק חצי שנה. אשתי לומדת, אין הברירה, היא צריכה שהבעל שלה ייקח אברך וכולל, יבזבז יום לימודים, ייקח את הילד לקופת חולים. גברים לא אוהבים לעשות את זה. עמוד בתור בקופת חולים, עוד אני פחונטר כזה, האפצ'י של הזקן ידביק לי את הילד, ההוא שם עם האישה עם הילד הזה, חולה ולא יודע מה. אז אני כל הזמן מסתובב איתו בעגלה ליד הקירות, כזה רחוק מכל הקהל, עד שיגיע תורי. ויש מלא מודעות, מלא מודעות של קופת חולים מפרסמת כל מיני דברים. פתאום אני בא מרחוק, מודעה, האם אתה שמן? אין מאוד, האם אני שמן? הלכתי למודעה עם העגלה, עם הילד, וכתוב שם כך, כדי לדעת אם אתה שמן. לפי משרד הבריאות, אתה חושב משרד הבריאות, לך אל הקיר, תצמד אל הקיר, נצמדתי לקיר, בוא נזיז רגע את כל האינסטרומנטים פה, תצמד לקיר, יפה, הנה אתה נצמד לקיר, עכשיו תתבונן למטה, האם אתה רואה את אצבעות והונות רגליך, כסות האצבעות, אני ברוך השם עוד רואה, אבל אם המצב יהיה כזה, ככה, בסדר? קצת יותר, בסדר? בסדר טוב, ככה אני מצמד לקיר, לא רואה שום דבר, לא רואה כלום, אני רואה שאני רואה, פתאום אני תופס, אני אומר, וואו, עכשיו אני מבין למה כתוב איש בריא מאוד, זה הגדרה של שמן לפי משרד הבריאות, נכון? שלא רואה קצות האצבעות. מה זה אומר? שמתחת לקו הקרס אין ראייה. הוא לא רואה מתחת לקרס. שום דבר. אהוד נצמד אליו. נכון? הוא עומד, הוא נעמד. אהוד, תהיה נעמד, אהוד נצמד אליו מפה. בוא, אתה רוצה להראות לי? עכשיו אתה יכול להיות אהוד. בסדר? אתם שמים לב? הנה, שים את הסכין רגע, שירו, שהקהל יראה, של טלוויזיה. בסדר? נצמד אליי, בוא נצמד. נכון, הוא נצמד אליו ככה. נצמד אליו עם יד ימין, הוא כאילו לוחש לסוד, תרים יד ימין, כאילו לוחש לסוד, תרים, אני לא רואה בכלל את הסכין, אין, הסכין מורמת, מתחת לקו הרכס, אי אפשר לראות, לרכס, לקרס, אי אפשר לראות את הסכין, יפה עד מאוד. עכשיו, מה הוא עושה? עכשיו, בלי בן אדם חי, שחלילה לא יהיה תקנה.
אומרים חזל,
מה הוא אמר לו? וואי, הוא צריך להגיד לו דבר אלוהים, הוא עומד, הוא לוקח את היד הזאת, שהיא גם יד חזקה ביותר, זורק את האבנים מקצועית, ואומר, אלוהים שלח אותי לרצוח. טרח, עושה, תופס את הפה, פתוח החזק את הפה, הוא משמיע איזה קשור, תופס אותו חזק, זה כל מתאים לשירותים, נכון? יד מכירה אשר לא, הוא לא נותן לו לשמיע צעקות. כל הכוח, סכין לתוך הבטן, דוחף אותה פנימה, מושיב אותו חזרה על הכיסא, חכה כמה שניות, הפועלה הזאת שלה, מישהו שאל מה זה עושה, סכין יפני כזו לתוך הבטן, וברגע שהוא משיב אותו חזרה על הכיסא, אתה מבין שזה מתהפך לו שם בפנים, וחותך לו את המי הגס, ואת המי הדק, ואת המקבה, ואת החול, ואת הלבלב, ואת כל מה שרק יש לו שם בפנים, עושה לו סמטוחה שלמה, והכל נשפך החוצה. פעם העברתי את השיעור הזה, באיזה חוג בית, לא בירושלים, וישב שם רופא חירוג, פקר, יש לו כמה רופאים, אבל רופא אחד עסק בכירור, הוא אומר, אנשים, תדעו לכם, אני מנתח כל מה שאני עושה, הפרנסה שלי זה לנתח אנשים שמנים וקצר להם במעיים. שירזו. אני מנתח, אני חותך להם את הבטן, טיפה דם שיורד אל אור, וזה, את הדימום הזה אפשר לעצור בשנייה, עכשיו נסביר לכם איך, אבל מהקיבה, החוצה, לא נשפך שום דם. השומן כמו סיליקון, החלב נדבק כמו סיליקון, טק, סגר החלב בעדו, הסכין נכנסת פנימה, לא יוצא דם החוצה. המעט דם שיש לו על האור, כמו ברית מילה, לוקחים קצת אבקה של עלי הדסים, עם איזה חומר נוסף, קצת משחה, מערבבים את זה עם איזה שמן זית מוקשה, עושים איזה עיסת דביקה בצבע האור, הוא מורח לו. מנקה את הדם כמובן מהר עם איזה סמרטוט שלו,
וזה בגד שלו או משהו, ומורח לו פה, מפסיק את הדימום, מיד. החור הזה קצת, שזה הפרשה קטנטונת, אבל כלום, שום דבר. סגים בבטן, אדם יוצא מלמטה, עם ההפרשות שהוא פה כתב לי מילון אבן שושן, קרקשת, קרקשת, חלחול את אבי הגס התחתון, שעצמה רופשת אותו החוצה. הנה, יש לכם תמונה מה זה הפרשנדות הזאת, הפרשדון. ובזה הוא מושיב אותו, ויוצא את הפרשדון. אגב, תשאלו איך הוא לא קרא לו את הבגד. אתה צריך לזכור שזה עליית המכירה אשר לו, וכיוון שאנחנו, בתוך עמנו אנחנו יושבים. נכון? ביום העצמאות הקרוב הוא בא, תסתכלו איך נראה הישראלי מצוי, לא מואבי כי אין לנו מואבים, ישראלי מצוי כשעושה מנגל. עומד לו ליד המנגל, הגופייה מגיעה לפה, מטסיים לפה, עובד ככה ועושה דפנת, נכון? אז בעליית המכירה הוא פותח את המעיל, פותח את המעיל, הוא מתיישב, הוא פותח את המעיל, הבטן בונק את החוצה. אדם שמן מאוד, בריא מאוד, בחדר הפרטי שלו, לא במקום הרגיל, שהוא צריך להיות בכופתר ומעונב, וכל הכיסא הזה גם יכול, זה מקום חם. אז זה לא יכול יותר מדי להיות עטוף. בעליית המכירה הוא פותח, מספיק שהוא פותח את החלוק, את הגלימה של המלך, והבטן בחוץ. ואם לא, אז אפשר פתאום להזיז לו, לפני שמודיע את הבומבה. והוא מושיב אותו, ויוצא הפרשדון. אנחנו צריכים לעצור באמצע המתח, בעזרת השם, שבוע הבא, אנחנו גם, זה יהיה קשור לעוד דבר, אני אקשר לכם את זה, לשבט בנימין באופן כללי. שבט בנימין באופן כללי קשור גם למגילת אסתר. איש ימין. אני אקשר את זה גם לבנימין זאב יתרח, ונראה את כל הסיפור עד סופו. החידוש הגדול של השיעור הזה היה שהם לא הבינו איך אפשר לעשות רצח, שהם לא הבינו שזה רצח. בסדר? עד כאן חצי דרך.
אבל היה כאן המשימה, לא?